בעמוד ממה. כן, הקושי זה מה זה הסיפור הזה של כחלי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל, ויקח לו את כל אלה ויבטר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו נקרת רעהו ואת הציפור לא ותר. מה זה הסיפור הזה? מה זה העיזים, העגלים? אז חז"ל אמרו שהכוונה לתת תשובה לשאלה של אברהם, במה עדה כי ירשנה? כן, כמו שואל אברהם, מה הזכות שתביא לו את ה... כמו שקיים את ההבטחה לזרעו שתינתן להם ארץ ישראל? והתשובה היא בזכות הקורבנות. זה כאילו שאברהם שאל בזכות מה? שמה הצורך לומר שאברהם שאל בזכות מה? משום שלכאורה אברהם מתנהג בשתי התנהגויות הופכיות זו לזו. מצד אחד הוא אומר, הוא מאמין בשם, כן? והאמין בשם ויחשבה לו צדקה, ולפי הפירוש שראינו עד עכשיו, במה הוא האמין? בהבטחת הזרע. וכאשר הוא שואל במה אדע כי ירשנה, זה חסרון אמונה בירושת הארץ. אז אם ככה, אברהם מאמין מצד אחד ואינו מאמין מצד שני, לכאורה זה משתכלל, כך אומר המהר"ל, יצא הפסדו, שכרו בהפסדו, ככה זה יצא. אלא שצריך להבין שכנראה אברהם לא שאל שאלה של אמונה, אלא הוא שאל מה הזכות, בזכות מה ירשו בני את הארץ. ואז התשובה היא כחלי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש, שזה רומז לרשימה ארוכה של קורבנות, שלושה סוגי שעירים, שלושה סוגי פרים, שלושה סוגי עיזים ותור ובניונה. והמפרשים, אומר המהר"ל, היה קשה להם עם הפירוש הזה. למה היה קשה להם? א', בגלל שלא נשמע מהכתוב שזאת המשמעות. שתיים, לא מצאנו שהקורבנות הם תנאי, הם תנאי כדי לרשת את ארץ ישראל, אלא מקסימום כדי להתמיד את הישיבה בה. ובמיוחד שגם לא כל כך ברור למה שירשו את הארץ בזכות הקורבנות, הרי הקורבנות, לפי פחות חלק מההבנה של המפרשים, זה בדיעבד. כן? הרי כתוב, לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דבר עולה וזרח. אז אם כך, לא כל כך מובן כל הסיפור הזה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שאנחנו נפתח את החלונות, או שנפתח את המזגן. מה דעתכם? אבל אחד מהם חייב להיות. מה אתם אומרים? חם משהו לא רם. זה מה הולך לשים את המזגן? זאת אפשרות, אני מעלה אפשרות. יפה, תודה. מקסימום אני אעשה את זה בעצמי, כן? טוב. אז המהר"ל, שכמובן לא אוהב שלא מקבלים את דברי חז"ל, המהר"ל שלא אוהב שלא מקבלים את דברי חז"ל, צריך להתמודד עם המשמעות של הדברים האלה. בסדר? טוב. הוא בפרק בני העיר. כן, אני קורא כאן בעמוד ממה, בעמודה הימנית, בפסקה המתחילה, הוא בפרק. כולכם מצאתם? יש לכולם ספרים? יש לך ספר? אז למה שלא תיקחו? יש פה מלא ספרים. הם לא פה סתם. הם פה כדי שישתמשו. טוב. ובפרק בני העיר, במסכת מגילה דף ל"א עמוד ב', אמר רבי יוסף, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. מה זה מעמדות? זה ישראל שעומדים על הקורבן, כן? יש כהנים בדוכנם, זה הכהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, בישראל במעמדם. כלומר, כשהיו מקריבים קורבן, היו שלושה סוגי אנשים שנכחו. יש אלה שעשו את עצם העבודה, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. הלוויים היו על הדוכן מנגנים ושרים, וישראל היו עומדים שם. זה נקרא מעמדות. איך אומר הכתוב, איך אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. זאת אומרת שהמעמדות, הקורבנות, לפי השיטה של רבי יוסי, זה לא בדיעבד, אלא זה משהו מהותי במציאות. חייב להיות שיהיו קורבנות. לא נתקיים שמיים וארץ, שנאמר, ויאמר השם אלוהים במה ידע כי ירשנה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמה בנה יהיו חוטאים ואתה עושה להם כאנשי דור המבול ודור הפלגה. כן, הרי יש כבר ניסיון שכל פעם שמדרדרים יש השמדה. אמר לו, לאו. במה ידע? אמר לו, כך נע לי, האמתי זה לא ככה בפסוק, כתוב כחלי, עגלה משולשת. הוא אומר לו, תביא קורבנות. אז קודם כל רואים פה שבמה ידע כי ירשנה, לפחות לפי המדרש השני, המדרש הזה שמובא במסכת מגילה, משמעותו לא בזכות מה הם ירשו את הארץ, אלא בזכות מה הם יתמידו בה. בסדר? אמר לו, תנח, כבר זה אפשר לקבל בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר להם, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, שבזמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם כאילו יקריבו לפני קורבן, ואני מוחל להם עד כאן. כלומר, במקום קורבנות, יש סדר קורבנות. זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר בתחילת התפילה, נכון? שאומרים, זה לוקח בערך רבע שעה, קורבנות, נכון?
לא כולם אומרים.
אפילו הספרדים אומרים. זאת אומרת, האשכנזים אומרים...
בבית.
כי האשכנזים הם מתוקנים ואפשר להאמין להם שהם אומרים. אבל הספרדים הם חשודים שהם לא רוצים לומר, לכן מכריחים אותם בבית הכנסת לומר קורבנות. אומר לך רבי יוסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. אין קורבן ממש, אז יש סדר קורבנות. בזכות זה העולם קיים. אז ברוך השם שכל היהודים אומרים קורבנות כל בוקר, ואז העולם קיים. עכשיו, מה שאתה אומר חכם יוסף חיים מזכיר לי שפעם היה יהודי אחד ששאל את הרב צבי יהודה קוק. אמר לו, כבוד הרב, מדוע בישיבה לא אומרים קורבנות? ענה לו הרב, בישיבה אומרים קורבנות. ואז התלמיד שאל עוד פעם, אבל הרב, אני יודע, בישיבה לא אומרים קורבנות. אמר לו הרב, כל מי שנקרא אורתודוקסי אומר קורבנות. ואז התלמיד התעקש עוד פעם, עד שהוא הבין שהרב ציודה רומז לו שהוא אומר לשון הרע. ואז הוא הבין כמה חמור האמירה, כמה חמורה האמירה שלו, שחס ושלום מזלזלים באמירת הקורבנות. לא יעלה על הדעת כלל וכלל.
אבל מה, יש שאלות הבהרה, שאלות השכלה, שאלות זה,
יש להגיד לשון
הרע.
מה זה הבהרה והשכלה? הוא יכול היה לשאול את זה אחרת. כבוד הרב, האם חייבים לומר קורבנות?
אבל יש לו דוגמה מהמציאות פה.
הדוגמה מהמציאות איננה מתירה להשתמש בה ללשון הרע. הוא יכול היה להגיד, אני ראיתי כאלה שלא אומרים.
זה לשון הרע.
לא, כי ברגע שאתה לא אומר על מי אתה מדבר, זה לא לשון הרע.
לא, אתה מוציא על הכלל הציבור.
לא, אני ראיתי. אבל אם אתה אומר על הישיבה, חס ושלום, שלא אומרים בקורבנות, דבר זה הוא חמור שאין כמו. זה בא להגיד שהישיבה חס ושלום יצאה מהאורתודוקסיה. הכיצד? טוב, ובכן. אז זה מה שכתוב כאן במדרש. כאילו יקריבו לפני קורבן, ואני מוחל להם עד כאן. הרי שהם ביארו. כי שאלת אברהם היה במה ידע שלא יעבור זרעו מן העולם, לא במה ידע שהתקיימו בניו בארץ. ושדקדק על דברי רבותינו זד, הרי הכתוב אומר במה ידע כי ירשנה, ואין נזכר בכתוב במה ידע שלא יעשה להם כאשר עשה לדור המבול ולדור הפלגה. כלומר, המדרש הזה יותר קשה מהמדרש הקודם, שבמדרש הקודם לפחות השאלה של אברהם הייתה על ירושת הארץ, אז כל הקושי שלנו זה היה להבין איך הקורבנות זה פותר את הבעיה. המדרש השני יותר קשה. הוא משנה אפילו את השאלה של אברהם, שהרי כתוב מפורש, במה ידע כי עיר השינה, שזה נאמר על ארץ ישראל, והוא הופך את זה כאילו, במה ידע שזרעי נצחי. יש פה משהו שלא מסתדר. בינתיים המהר"ל רק מרבה בקושיות. עד כאן ברור? יש שאלת? טוב. ונראה. עכשיו המהר"ל מנדב לנו תשובות, ברוך אתה עוד מהיר, חבלם שהכל יבוא. ונראה. כי פירוש במה ידע כי עיר השינה, כלומר, שתהיה הארץ לי לירושה לאחוזת עולם, ולא שתהיה הארץ לי לירושת לאחוזת עולם. כלומר, במה ידע כי עיר השינה, ברור היה לאברהם שזרעו יכבוש את הארץ. אבל מי אמר לו שהארץ תישאר בידי בניו לעולמי עולמים? זאת הייתה השאלה. באמת נשארה ביד זרעו לעולמי עולמים? הרי גלו ממנה. להכוונה שגם אחרי שיגלו, שיחזרו אליה. כלומר, השאלה של אברהם אבינו הייתה על הציונות. האם תקום הציונות ותשיב את הארץ לעם ישראל או לא? זאת הייתה השאלה. כן, ברור שהיא גלות. ולא שהיה מסופק שמה יגלו ממנה, דף אם יגלו ממנה הארץ ירושלים. וקיים עליהן, ירושה ראשונה ושנייה, יש להן, ירושה שלישית, אין להן. מה זאת אומרת, אין להן ואין להן גלות אחריה. כן, זה מפורש בבבלי מסכת יבמות, שאין גלות אחרי מדינת ישראל. ברור. רק היה ירא שמה יעבור זרעו חז ושלום מן העולם לגמרי, ואז תתבטל הירושה לגמרי. כלומר, נכון, כל זמן שיש זרע ישראל, הארץ שלהם, אבל מי ערב שיהיה זרע ישראל? כן. בשיעור האחרון
שאלתי את הרב, שאברהם בעצם שואל לגבי בניו, לא לגבי
הארץ. כן, אבל מה לגבי בניו? בניו הארץ או הקיום? אז לפי המדרש הראשון הוא שואל על הארץ. לפי המדרש השני הוא שואל על קיום זרעו. מה זה קשור? כי אם אין זרע ישראל, אין למי תיתן את הארץ.
אבל הרב אמר לי משהו שלא אמרו, גם פרוטוקס בעניין, כמו שאני הבנתי, מעשה
אבות יעשו בנו.
נו. ואז אם אני שואל,
בעצם באופנים גם פרוטוקס. אתה בשיעור שעבר רצית לומר שאברהם לקח על עצמו להיות השואל כדי לפתור את בניו מלשאול. זה מה שאתה אמרת. אל תכחיש.
כן, אבל לא בעניין
שלפתור
אותם
ולשאול,
בעניין של האחריות
שלנו. כן, הבנתי. ואני לא קיבלתי את זה. למה? לא קיבלתי, כי מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, קבלת האחריות עליו, היא גם מביאה אחר כך את האחריות עליהם.
אבל גם בירושה זה דבר, אז בארץ ישראל
אתה צריך להשיג
כל יום.
אתה צריך לכבוש
אותה כל יום. זה לא דבר שיש לי אותו בזהו,
אבל הנה יקר, יכול להיות קצת הבדל, למרות שגיד זה הבדל סמנטי, בין לכבוש, דיינו להעביר את הארץ עם מצב של שליטה של עם אחר לשליטה שלנו, לבין התמדת הכיבוש, וזה שני דברים שונים.
נכון.
זהו.
אני מחזיק
לבין הקיום היומיומי. בסדר, אז הקיום היומיומי, אין הבטחה שיהיה לנו קיום יומיומי, כי עובדה שגלינו. אבל יש לנו הבטחה שבסופו של דבר הארץ חוזרת אלינו. שאנחנו חוזרים לארץ. יש הבטחה כזו. עכשיו, ההבטחה הזאת למי ניתנה? לזרע ישראל. השאלה של אברהם היא, נכון, כל זמן שיש זרע ישראל, הארץ מובטחת להם, אבל מי ערב שיתקיים זרע ישראל? עד כאן השאלה.
הקיום שלנו.
בדיוק.
זה לא של ארץ ישראל.
זה בדיוק. אני חוזר, תקרא עוד פעם במערד ותראה שהכל ברור. אני אקרא עוד פעם ונראה. בסדר? כדי שיהיה, מה זה זה ברור? ונראה כי פירוש במה ידע כי עיר השינה, כלומר שתהיה הארץ היא לירושה לאחוזת עולם, ולא שהיה מסופק שמה יגלו ממנה, שאם יגלו ממנה הארץ ירושלים, תקיים עליהן, ירושה ראשונה ושנייה, יש להם ירושה שלישית אין להם, רק היה ירא שמה יעבור זרעו, חס ושלום, מן העולם לגמרי, ואז תתבטל הירושה לגמרי.
אני חושב שיש אנשים שחיים בגלות,
עכשיו צריך להבין קצת מה יטריד את אברהם. אני רוצה קצת שנעמיק קצת בדבר הזה. התחלנו לדבר על זה בשיעור הקודם, אני חושב שצריך קצת להרחיב. הבעיה היא שהארץ היא משחיתה, נכון? כתוב כמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. אז חסד במדרש סיפה שואלים מה זה כמעשה ארץ כנען? לכאורה זה לא מעשה ארץ כנען, זה מעשה הכנענים, נכון? אז צריך לכתוב כמעשה כנען לא תעשו. מה זה כמעשה ארץ כנען? אומרים חזר מכאן שארץ ישראל גרמה להם, כלומר הכנענים מדרדרו בגלל הארץ. אם כן, הארץ הזאת היא ארץ חזקה מאוד, היא מגנטית, היא עם עוצמה אדירה, היא עשויה להפיל את האדם. גם כתוב מפורש בפרשת שלח שהמרגלים אמרו ארץ אוכלת יושביה. עכשיו מה זה אוכלת יושביה? בדרך כלל מי אוכל את מי? בדרך כלל היושב אוכל את הארץ. זאת אומרת, אנחנו אוכלים סטייקים, הסטייקים האלה אכלו עשבים, והעשבים אכלו אדמה. אז מי שאוכל את האדמה זה אנחנו. מה זאת אומרת? הרי העשבים הפכו את האדמה לעשבים, הפרות הפכו את העשבים לפרה, האדם הפך את הפרה לאדם. אם כן, יש עילוי, האדם מעלה את המציאות עד המדרגה שלו. אבל בארץ ישראל זה הפוך, ארץ אוכלת יושביה, דהיינו האופי של האדם נקבע על ידי הארץ, ואז האדם מאבד את האוטונומיה המוסרית שלו, בדיוק מה שקרה לכנענים. ולא עוד, אלא שהכתוב אומר שגם לישראלים זה יקרה, שהרי כתוב מפורש כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם, וכתוב מפורש. כלומר, יש כמין דטרמיניזם כזה שהמגע עם הארץ גורם להשחתה. מה באדם הראשון?
בעצם הנפילה היא קשורה בארץ.
הנפילה קשורה בארץ, אני לא רואה איך שאתה רואה את זה באדם הראשון, אבל אם אתה נהנה מזה, בבקשה. עכשיו, הארץ, אם כן, מה?
לאכול מה שהארץ
מצליחה. לאכול מה שהארץ מצליחה. הפרי הפיל את האדם. במקום שהאדם יעלה את הפרי, הפרי, יפה, דיינו שתי אפשרויות. או שהאדם מעלה את תפוחי האדמה, או שהאדם הופך לצ'יפס. כן. וכשזה עם צ'יפס, אפילו שיש בזה קטשופ, זה עדיין נפילה. נכון? עכשיו, בוא נחזור אם כן לנושא שלנו כדי שלא נסתן. בטוח שאתה לא רוצה שנסתן מהקו שאני רוצה להעלות, ולכן אנחנו ממשיכים בדיון. אם כן, אומרת התורה, כי תוליד בנים ובני בנים וישחתם. כאילו שהארץ גורמת להשחתה. ויש בזה משהו, משום שהאדם הוא אישיות מוסרית. הארץ זאת ישות סתמית. או על כל פנים, הארץ, גם אם אמר שיש אישיות לארץ, אבל האישיות הזאת לכאורה פועלת בתפקוד טבעי ולא בתפקוד מוסרי. יוצא לפי זה שאדם שמכה שורשים באדמה מאבד את הזהות שלו, את הזהות המוסרית שלו. ובאמת אנחנו רואים שבכל העמים כולם, כל פעם שדיברו על קשר מעמיק עם האדמה, נפלו מבחינה מוסרית. גם בעידן המודרני, התנועות הפשיסטיות שפיתחו רומנטיקה של הקשר אל האדמה השחיתו את האדם. קל וחומר כשמדובר בקשר שהוא לא רק בעל אופי חקלאי עיקרים, אלא כשמדובר בפוליטיקה. הרי הקשר עם הארץ מניח החכמתה של מדינה, והמדינה היא כוללת בקרבה את העיסוק הפוליטי, והעיסוק הפוליטי יש לו תפקודים משלו, והוא מפיל את האדם מהמדרגה המוסרית שלו, עד כדי כך שאדם יהיה מוכן להגיד אומנם זה לא מוסרי אבל זה פקודה. נכון? מה?
מה שהרב אומר זה לגבי כל המצות או רק לגבי ארץ ישראל שהארץ משקטה את...
זה נכון לגבי כל הארצות, ואני אגיד לך יותר מזה, העמים רואים את הארצות שלהם בתור אם. אם, קוראים לזה אמא אדמה. יוצא שהקשר אל האדמה הוא קשר של גילוי עריות, של אדם שבא על אמו. זה בעצם תסביך אדיפוס בקנה מידה לאומי. ברור? אז יש כאן סכנה. כמו אפשר להבין את המרגלים, אפשר להבין את אברהם אבינו, החששות שיש לו מפני הקשר עם הארץ. נכון? עד כאן מובן? ולכן כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם ללכת אל ארץ ולהקים אומה, אברהם התחיל לרעוד, הוא אומר האם זה אפשרי בכלל? לא את המשמעות של במה עדה כי ירשנה, אפשר להבין אם כן את השאלה של אברהם שהוא אומר, אולי הבנים שלי ישחיתו ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, או כמו שאתה עתיד לעשות לכנענים בעצם. זאת השאלה. כלומר, מה ערב לנו שבמקום שהארץ תפיל אותנו, שהארץ תקדש אותנו? בבקשה. כן, כלומר, אתה אומר שלארץ יש קבע חלשה, היא אוכלת יושביה, וכיוון שיושביה לא טעימים, אז היא מקיעה אותם. זה מאכל פגום, אז היא מקיעה את יושביה. נכון, זה בדיוק כבר שאמרתי, שהסדר הזה הוא בעייתי, אני לא יודע איך מתמודדים עם זה. אבל קודם כל צריך לדעת מה המשמעות של קשר עם האדם, מה זה אומר אצל אומות העולם, ולמה אצלנו זה לא כך. בסדר, בבקשה.
נכון, זה בדיוק. אבל הוא אומר את זה אבל בצורה חיובית. שהארץ היא חיובית, וממנה היושבים שלה
מתעסקים
למהות שלה שהיא חיובית,
זה
לא שלילית.
אני הבנתי. אתה אומר שהמהות של הארץ היא חיובית ולא שלילית. לכאורה, ארץ היא לא חיובית ולא שלילית. הארץ היא טבעית, היא סתמית. כלומר, מצידה היא בסדר גמור הארץ. לא צריך לבוא אליה בטענות. השאלה היא מהו היחס של האדם אל הארץ.
זה מה שהארץ משחיתה.
כן, כלומר, ישיבה בארץ משחיתה, וזה מה שצריך לברר. אני הסברתי גם מה הרציונל של זה. בינתיים אתה רק הבאת לי ציטוט של מישהו, אבל לא אמרת לי מה הרציונל. זאת אומרת, אתה צריך להראות לי במה הקשר עם הארץ הוא חיובי.
אבל אנחנו יודעים שהרעיון הזה של
ארץ ישראל,
של
עם ישראל
יושב בארץ ישראל, הוא רעיון חיובי.
נכון, אבל זה כשאתה אומר, רגע, אתה אומר, אבל אנחנו יודעים שהקשר של עם ישראל לארץ ישראל זה קשר חיובי. זה מה שאתה אומר כאן, זה בעצם סמכות. אתה הבאת לי מקור ואתה אומר לי, כיוון שהמקור אומר, זאת האמת. בהיסטוריה דווקא ראינו הפוך, שכל פעם שהיינו בארץ נפלנו, וזאת הסיבה של הרתיעה של המרגלים ושל חלק גדול מן החרדים מפני הקישור אל ארץ ישראל. היה אפילו איזה יהודי אחד במאה ה-20, הרמן כהן, פילוסוף גדול, הוא התנגד התנגדות חריפה לציונות, כי הוא אמר, אתם תעסקו בהקמת מדינה, אתם תשכחו את הייעוד שלכם. כלומר, פה אני מקשה קושי על דרך הרציו, ואתה מביא לי מקור מן הסמכות. אני למדתי פעם אצל רב אחד, שכל פעם שהוא היה שואל שאלה ומישהו היה עונה לו כך כתוב, הוא היה אומר, אתה כך כתובניק. כי זה שהדבר הוא אמת, זה לא בגלל שהוא כתוב, אלא זה בגלל שהוא אמת שכתבו אותו. ולכן, כדי להבין למה כתבו אותו, צריך להבין למה הוא אמת. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בשיעור. ומה אתה אומר לי, רב נחמן אמר, או אנחנו יודעים ש... אני רוצה ליישב, אני הרי יודע, אני קצת למדתי מרבותיי. לא יודע אם אני למדתי הרבה תורה, אבל קצת רבותיי לימדו אותי שארץ ישראל זה דבר חשוב מאוד. כן? ואני רוצה להבין איך. בסדר? אנחנו עכשיו בשלב של השיעור שקוראים לו הצגת הבעיה. בסדר? עכשיו, אנחנו צריכים, כיוון שאנחנו עסוקים בלימוד ולא ברגשנות, אנחנו צריכים לעשות מאמצים אדירים כדי לא לקפוץ כשאנחנו שומעים דבר שסותר את ההכרה שלנו. כי אנחנו רוצים לברר אותו בדרך הלימוד. רציו. אוקיי, בבקשה. עכשיו, אם, אגב, תינתן לי האפשרות עד סוף השיעור ליישב את הדברים, תהיה לנו תשובה. אם לא, עד השיעור הבא תישארו שמאלנים. כן, בבקשה. כן?
זה מרבי אברהם אבינו, שאמרנו שהוא יודע שעם ישראל יחזור לארצו, וזה לא בעיה, אבל זה שעם ישראל יכול להיות שהוא ייעלם מהרמת ההיסטוריה, זה מבחינתי דבר שהוא הגיוני. אז אני לא מבין איך יש לו את האמיתה הזאת שעם ישראל יחזור לארצו, אבל שעם ישראל ייעלם.
הוא אומר ככה, כל זמן שיש עם ישראל יש קשר עם הארץ, אבל צריך שיהיה ישראל.
איך האמיתה הזאת לא ברורה לו שישראל...
למה שהיא לא
ברור? הוא זה שבעצם מוביל את המהלך הזה.
מדוע זה לא ברור לו? אני אסביר לך בדיוק למה. כיוון שהוא יודע שהקשר אל הארץ עשוי להביא להשחתה. כיוון שעשוי להביא להשחתה, מביא להשמדה, כמו שמצאנו, דור המבול, דור הפלגה והכנעני. יש אומות שעברו מן העולם. אז הוא צריך לברר. מה הפטנט? כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שאנחנו נצחים זה יפה מאוד, אבל זה לא מסביר למה.
נכון, אבל הבטחה אחת הוא מקבל אותה בצורה פשוטה, אנחנו נחזור, נצא לגלות, נחזור, אבל הבטחה שנייה של נצח ישראל הוא לא לוקח את זה בתור משהו.
נכון.
למה
הוא לא לוקח את ההבטחה של קיום הזרע כדבר נצחי? פשוט מאוד, בגלל שהזרע כדי להתקיים צריך להיות מוסרי, הארץ היא מתקיימת תמיד. זה כן, זאת אומרת, זה בדיוק העניין שאני צריך להיות זכאי. זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים, בזכות. המילה בזכות היא מילה ששייכת לתחום המוסר.
הוא גם מתחיל לזרע של עם ישראל. לזרע של עם ישראל זה כבר עניין אחר, זה לא עניין של קיום מוסריים, תהיה השחקה.
ודאי שזה קשור. הקיום של האדם תלוי במוסריותו. האדם שאיננו מוסרי, איך אומר הרמב"ם, אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו מיד עובד ברשעו.
האדם, אבל של ישראל,
גם אומות, אתה אומר הרמב"ם, גם אומה שלמה. אומה שלמה
ישראל, שהיא לא אומה רגילה.
אז זה להבין במה זה לא אומה רגילה, זה בדיוק השאלה שהוא שואל. הוא רוצה לברר. אתה אומר, כי אתה בעצם בא בתור אידיאולוג, אתה אומר, זה נכון, בתור דוגמטיסט, יש לך דוגמה, עם ישראל נצחי, נקודה, אני לא רוצה לחשוב על זה. אנחנו
לא,
כן רוצים לחשוב על זה.
כי אברהם אבין הוא מקבל משהו אחד בתור משהו מוחלט.
אז אני הסברתי לך למה הוא מקבל את הארץ כדבר מוחלט ואת הזרע לו. כי הארץ זהו נתון טבעי, ונתון טבעי איננו עשוי להשתנות בגלל נתונים מוסריים. זרע, קיומו של האדם, זה דבר שתלוי במוסר, ולכן על זה יש לו שאלות. זה דבר פשוט מאוד. כן? הרי יש פה כמה שאלות. כבוד הרב, למה הספרדים חשודים באמירת הקורבנות? תודה כבוד הרב. הספרדים לא חשודים באמירת הקורבנות, הם חשודים באי אמירתם. הם לא רוצים להגיד קורבנות. איך אני יודע? שהרי הם מכריחים אותם לומר את הקורבנות בבית הכנסת. טוב, בסוף האדמה אוכלת תמיד את האדם, שרי הוא נקבר וחוזר לאפר. יפה. זאת אומרת, ארץ אוכלת יושביה, זה בכל ארץ. לכן מוכרחים להסביר שאין הכוונה לזה שאדם קלה באדמה, כי הרי זה קורה בכל מקום, אלא שקביעת האופי של האדם הוא על ידי הארץ. יפה. אני לא מבין, מדוע הרב מחבר בין פסיכולוגיה פרודיאנית של תסביך אדיפוס, שהעם הצרפתי או הישראלי מגלים עריות כשהם אוהבים את ארצם, ולא אומר שכל אדם או עם אוהב את סביבת חייו? קודם כל, אני לא אמרתי שהישראלים מגלים עריות כשהם אוהבים את ארצם, כי אני עוד לא הסברתי מה אופי אהבת הארץ של היהודים. מדוע לא הסברתי? כי הדברים לא נתנו לי להסביר. מדוע לא נתנו לי להסביר? כי אנשים חושבים שהשאלות זה יותר חשוב מאשר שאני אסביר. יכול להיות שהם צודקים. עכשיו, לגבי פסיכולוגיה פרוידיאנית, למה לא? כלומר, מה רע לך עם פסיכולוגיה פרוידיאנית? הפסיכולוגיה הפרוידיאנית, אנחנו לא חייבים לקבל את כל ההנחות שלה, כי הרי כמו כל הנחה מדעית היא נתונה לביקורת. זה לא תורה מן השמיים. אבל יש הרבה אינטואיציות שם, דווקא שמסתברות מאוד, במיוחד מה שנקרא עולם הסמלים, הסמליות, כן, שנמצאת בתת מודע של האדם, זה בהחלט תואם במידה רבה את מה שחז"ל אומרים בפרק 9 של מסכת ברכות על פתרון החלומות. כן? כלומר, כל הספרות של חז"ל על פתרון החלומות קרובה בצורה מאוד מפתיעה למה שפרויד אמר על הדבר הזה. ומה שפרויד אמר על הדבר הזה בנוי על השיטה של הסמליות שהוא בנה על יסוד התסביכים שנמצאים במעמקי נפש האדם. עכשיו, לא אמרנו שזה תמיד ככה וכו'. אבל יש שבכל זאת, אנחנו רואים שכל העמים אומרים שהם אוהבים את ארצם בתור אימא, לא בתור סביבת חייו. כן, כמו שאתה ניסית לעשות רציונליזציה. אני אוהב את הסביבה. לא, אימא אדמה, זה משהו אחר לגמרי. אנשים מוכנים למות, ללכת עם נפוליאון לאלפי קילומטרים בגלל אימא אדמה שלהם. זה משהו אחר. כן, לא צריך להתנגד לפרויד בכל מחיר. מה, בגלל שהוא בסיס את הכל על המין? אז מה? גם התורה אומרת את זה. כן? היסוד של כל המצוות כולה, המצווה הראשונה זה פור ובו, לא? זה מה שאני זוכר. עכשיו, לכן לא צריך להיות נגד. עכשיו, איפה היינו? אז כן, אז אני רוצה להבין. אתם מבינים את הקושי, הצגנו את הבעיה, קשר אל האדמה. עכשיו, מצד שני, הוא מביא את האדם לנפילה. מצד שני, אחת הבעיות שנוצרו בגלל הקושי הזה זה התנועות הקוסמופוליטיות שאומרות שאין לאדם אדמה, אין לאדם מולדת, אלא אנחנו אזרחי העולם. כן? קוסמוס, עולם, פוליטס, אזרח. קוסמופוליטי, אזרח העולם. ואז האדם מרגיש אחווה נפלא עם כל העולם כולו, אבל כבר אין לו שורשים. ואדם בלי שורשים זה לא אדם. איך אומרת הגמרא? אדם שאין לו אדמה, שכל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. כן? אדם זה איש, אישה ואדמה. אדמה זה הנקבה של המילה אדם. נכון? אז זאת אומרת שהאדם פה נתון בין השמאל לבין הימין לשני כיוונים הופכים, שאו שהאדם אוהב את ארצו ואת עמו, ובסופו של דבר הקצה של האמירה הזאת זה שהוא שונא את העולם כולו, או שהוא מרגיש שהוא אוהב את העולם כולו, ואז הקצה של זה זה שהוא שונא את עצמו ואת עמו ואת ארצו. תבינים את הקושי. וכל המאבקים הפוליטיים בהרבה מדינות, כולל במדינת ישראל, סובבים מסביב לפלונטר הזה. עד כאן מובן. איך התורה פתרה את זה? שיהיה טובה, לא? אז נתחיל בכמה נתונים. ראשית כל, האדמה, כלומר התורה, סליחה, נתקע אותנו מן האדמה, מארץ מצרים. כן? האימא של עם ישראל, במובן הקולקטיבי, זה לא ארץ ישראל. אלא האימא של עם ישראל זו מצרים. וכאן התורה אמרה משהו מאוד ברור, לא חוזרים למצרים. לא חוזרים, כי אין גילוי עריות קולקטיבי. אבל מה שיש כן, לפעמים, הרי כתוב מותר לרדת למצרים בשביל מסחר, נכון? לפרקמטיה כתוב שמותר. מה זה אומר? מותר מדי פעם, ביציאה מן העבודה, לקפוץ לאמא שלך, לאכול אצלה ארוחת צהריים, אבל לחזור הביתה לאישה. זה ביקורי נימוסין, במצרים זה אפשר. דבר נוסף, הקשר עם ארץ ישראל הוא קשר של זוגיות, של איש ואישה. בכל הדימויים שמצאנו בספרות הנבואית, ארץ ישראל ועם ישראל פועלים כאיש ואישה, אדם אדמה. ובין איש לאישה הקשר הוא לא קשר טבעי, הוא קשר מוסרי. כלומר, אתה הרי הבן של אמא שלך בדלברר, אתה הבעל של אשתך מרצון, ולכן אתה יכול גם להתגרש, ויכול להיות גם, ולכן צריך לזכות. כלומר, כל יום שאתה נשוי זה החלטה להתחתן, ולכן גם יכולים להיות מערכות יחסים סוערות בין בני הזוג. כן, מה שהיא אוכלת את יושביה או מקיאה את יושביה. כן? ולפעמים יש גירושין או הרחקה מהבית לשבועיים על ידי צו בית משפט וכדומה. אבל המטרה היא בסוף להצליח במשימת האהבה. כן? אז זאת אומרת שארץ ישראל פועלת כישות מוסרית, אבל על מנת שהקשר הזה עם הארץ יהיה קשר בעל אופי מוסרי, ולא שאדם יחשוב שאשתו זה אמא שלו, זה סוג של חזרה אל הילדות. יש לפעמים מערכות יחסים מסובכות כאלה שאדם חושב שאשתו זאת אמו. אז על מנת לשוב אל כדי שהבנייה היא מוסרית, אז יש צורך במספר התנהגויות. אז ראשית כל, התורה דאגה למספר דברים. הדבר, נגיד, הרדיקלי ביותר שהתורה דאגה לו, זה הגלות. כלומר, מדי פעם, כשמגזימים, גולים מן הארץ. מצוין. זה מציל מן ההשמדה. איך כתוב? כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם. אז מה יקרה? יקרה לנו מה שקרה לכנענים. אם אנחנו נתיישן, כמה זמן זה ונושנתם? מספר השנים של הגמטריה של ונושנתם, שזה כמה זה ונושנתם בגמטריה? נכון, 820 852. רגע, לא. ונושנתם זה בגימטריה 852. זה אומר שאם יש השחתה, תוך 852 שנה נגמרים. כמה זמן היינו בארץ מיהושע ועד חורבן בית ראשון? 850 שנה. עשרים שנתיים. כן, אז זאת אומרת הגמרא, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא יגלה אותנו לפני שהושלם המניין, כדי שתהיה לנו תקומה. בסדר? אז הגלויות זה פטנט נפלא. כל בידי פעם יש תשעה באב, זה בסדר, אפשר לסדר. לכן הספר שכתב המהר"ל לכבוד תשעה באב נקרא נצח ישראל. כן? תשעה באב זה, כלומר, זה שסתום הבטיחות של סיר הלחץ הישראלי. כן? זה עושה זה מגזים. עכשיו, אבל אולי אפשר בדרך יותר נעימה. יש דרך יותר נעימה. אפשר לצאת לגלות יזומה כל שבע שנים. וזה מה שהתורה סידרה. כל שבע שנים יוצאים לגלות יזומה, אגב לאן? לארץ ישראל. יוצאים לגלות בארץ ישראל, מפסיקים לעבוד את האדמה, יש שנה אחת של התכנסות, שואבים כוחות רוחניים, ואז המפגש עם הארץ מאפשר את זה.
יש כל שנה לסוכה.
גם כל שנה רגולים לסוכה. יש עוד דבר, זה שהתורה נתנה לנו את מצוותיה לפני הכניסה לארץ. כלומר, אנחנו נכנסים אל הארץ כבר עם כל נתוני התרבות שלנו ביד. ואז הארץ, במקום לכבוש אותנו, נכבשת על ידינו. בכל מלוא מובן המילה. ואז ההתאחדות עם הארץ היא התאחדות של קדושה. ואז כשהיא אוכלת את יושביה, היא אוכלת באופן חיובי. כפי שכתב רב נחמן מברסלב. היה כדאי קצת שנבין. ולא רק להסתמך על סמכויות. בסדר? עכשיו, וכאן המדרש מגלה לנו שזה בעצם מה שאברהם שאל, במה עדה כי ירשנה, מה מבטיח את הקיום המתמיד, מה נגיד, מה הם התהליכים התפקודים הקולקטיביים שמאפשרים את זה. אז אחד התפקודים זה הקורבנות. בסדר? זה דבר שצריך ללמוד. שלום כבוד הרב, על סמך דברי חז"ל שהרב הביא, והלו לכהנים אין אדמה וכי אינם בני אדם, או שמה הם מלאכים? יום טוב. הכהנים אין להם אדמה, זה נכון, ולכן הם לא כל כך בני אדם, הם יותר מלאכים. כלומר, הכהנים חיים בכלל חיים תלושים מן המציאות, אין להם אדמה. הרי יש שלושה דברים במציאות שמהווים את הארציות. האחד, קושי הפרנסה, השני, המוות, השלישי, הכישלונות. יש שלושה דברים שיש. כהן אין לו בעיה של פרנסה, מפרנסים אותו. אין לו מפגש עם המוות, אסור לו לגעת באמת. יש הלוויה, כהן החוצה. ואם, והדבר השלישי, זה שהוא, אסור לו להתחתן עם גרושה. הוא לא יכול לבוא במגע עם משבר, עם כישלון. לא, זאת אומרת, אם הוא התחתן עם גרושה, אז הוא חי עם המציאות של הכישלון, אסור לו. אז הוא קצת אוורירי כזה. ולכן זה מציל אותו משפלות העולם הזה, ולכן גם הוא לא נופל, אבל זה חבל. כלומר, לכן הוא יכול לעזור לאחרים. כן.
אמרנו שבגאולה השלישית נקבל את הכל בחזרה. נקראת האדמה והכל. בוא נחזור אלינו. אז לכאורה, מה בא לתת חלק לערבים היום? עד יעבור זעם. אמרתי לכאורה, כן? ומאל הכל נחזור אלינו.
ידעתי, אני חשבתי מזעזעתי, אני
יודע,
אני אחזור על השאלה שלך.
לא, אם כזאת דורה, אז
לא, לא, השאלה היא מצוינת. אתה שואל, אם זה ככה, מאחר והארץ ממילא מובטחת לנו, אז כדי שיהיה לנו שקט, אין חלק ממנה לערבים, ממילא זה יחזור
אלינו. תתקדם הכל,
נזכה, זה יחזור אלינו.
זה לא כל כזה מזעזע.
זה מזעזע נורא מה שאמרת, משתי סיבות. א', הסיבה הפרגמטית שהמחיר הוא אדיר, אבל יש משהו יותר עמוק מזה. יש טענה כזאת בכלל לגבי עצם ההקמה של המדינה. מה עליך להקים מדינה? הקדוש ברוך הוא ייתן לך אותה בבוא הזמן, נכון?
זה ציווי אמרנו.
כן, אבל הציווי הזה אפשר אולי להתחמק ממנו, להגיד שהציווי בוטל שלושת השבועות, כל מה שאתה רוצה. כן? למשל, הרב שמשון רפאל הירש אמר שאחד הלקחים העמוקים שיש ללמוד ממרד בר כוכבא זה שכל הרעיון להביא גאולה בידי אדם הוא סטייה אהרת אסון. בסדר? לא דבר קטן. הוא אומר, אם אתה תקים מדינה, אתה מביא לאסון על עם ישראל. זה מה שאמר הרב שמשון רפאל הירש. עכשיו, יש גם, להבדיל, כן, בין קדוש לתמה, יש בנצרות טענה כזאת. מה אומרים הנוצרים? שארץ ישראל זה שלכם. אבל אסור לקחת. למה אסור לקחת? בגלל ש אין אדם שהוא זכאי בשום דבר, ולכן צריך לחכות שהארץ תינתן בחסד עליון. ככה הם טוענים. זאת באמת שאלה, מהי המדיניות של הקדוש ברוך הוא ביחס למתנות שלו? האם את המתנות שלו הקדוש ברוך הוא נותן על מגש של כסף, או שמה הקדוש ברוך הוא תובע מן האדם שותפות בהגשמת ההבטחה? בסדר? וזאת השאלה שמובאת על ידי הגויים בתחילת התורה בפירוש רש"י, נכון? ליסטים אתם שכיבשתם. נכון, זה שלכם, אבל למה לכבוש? אדרבה, כיוון שזה שלכם, תחכו שהקדוש ברוך הוא ייתן. ואז אנחנו עונים להם, אבל זה כתוב בבראשית. מה כתוב בבראשית? איפה כתוב בארץ שצריך לכבוש, בבראשית שצריך לכבוש את הארץ? איפה בפרשת בראשית כתוב שצריך לכבוש את הארץ? יפה, כן? כי מילאו את הארץ וכיבשוה. כלומר, אבי כיבשוה מראה שהקדוש ברוך הוא כשנותן מתנה, הוא נותן על ידי כיבוש. כלומר, על ידי שותפות של האדם בנעשה. בסדר? וזה בגלל שהמשימה של הבריאה היא השותפות של האדם. לכן אם אתה אומר, מאחר ויש לי קושי, אני לא אקיים את המצווה, אתה הולך נגד המגמה של הבריאה. ולכן מרדתי את שערותיי כמעט למשמע הדברים הקשים שאתה השמעת, ועוז ובגבורה, אגב, יאמר. זאת אומרת, צריך לדעת לשאול שאלות. מה? לא, לא, זה בסדר גמור, אנחנו בעד, אנחנו מודדים שאלות.
אני לא רוצה להשאול, אתה שומע אתכם רבנים גדולים. אתה אומר, כן, תן משהו כרגע. לטובת שלום, לטובת זה, לטובת זה, כמו להחזיר שבועים, כמו וכדומה. אותו יחס פחות או זה.
נו, אז מה?
אז אני יודע שאתה לא מסכים איתם.
נו, אז מה?
זה?
מה? מה יש פה?
לא, כאילו, אתה מזועזע, כאילו, זה...
אני מזועזע, כי אני רוצה...
יש לנו להסתמך.
אני מזועזע, כי, תראה, גם ודאי אפשר להסתמך. זה כמו שמישהו שאל אותי, האם... זה בסדר להשתתף בהכנסת ספר תורה של התנועה הרפורמית? אז אני אמרתי שלא. אמר לי השואל, אבל זה יהודים והם שמחים עם התורה. מה רע שיהודים שמחים עם התורה? אמרתי, גם הנוצרים שמחים עם התורה. זאת אומרת, זה שאתה אומר לי פלוני אלמוני אמר, אז מה? זה עושה אותו, זה נקרא שיש על מי להסתמך? זה לא נקרא שיש על מי להסתמך. מי שטועה, אי אפשר להסתמך על הטעות שלו, אלא זה נסיבות מקילות למי שטעה. לא הבנתי, מדוע צריכים להכריח את הספרדים לומר קורבנות? הרי הם אומרים. ומה עם האשכנזים שאינם אומרים כלל? טוב, תשובה. האשכנזים ועוד איך שהם אומרים, הם אומרים בבית. לפני שהם יוצאים לבית הכנסת, בהכנות לתפילה שהם עושים בבית, הם אומרים את הקורבנות. כפי שכתוב השכון ארוך, שזה לא דווקא בבית הכנסת צריך להאמר. והספרדים זה שהם אומרים, זה בגלל שבבית הכנסת אומרים. טוב, הלאה, כן. אגב, אולי כדאי להוסיף, כלומר, אין פה קורסים לזה במכון, אבל זה יכול לעזור. זאת אומרת, יש, ייתכן שכדאי ללמוד מה שנקרא חוש הומור. זה עוזר להבין לפעמים אמירות מסוימות שנאמרות בדרך הלצה במהלך השיעור. כן? למרות שלא הגיע אליהם ההקדמה, אני הולך לספר לכם בדיחה מצחיקה מאוד. בגלל שאחד מכללי חוש ההומור זה שכשרוצים להגיד בדיחה, לא מספרים שהולכים להגיד בדיחה, כי זה הורס 50% מן האפקט. בבקשה. דבר.
הרב מדבר להסביר את הקשר של עם ישראל בארץ ישראל בתור קשר של איש ואישה. שזה כמובן בכל התיאור של הלווים וכו'. אז פשוט להבין דברים של הרב קוק. למה הרב קוק אומר חטיבה עצמותית ואחת וכו'.
אם זה קשר של איש ואישה, למה זה חטיבה עצמותית? תשובה, כי קשר של איש ואישה זה חטיבה עצמותית. כי אדם שאינו אישה, אינו אדם. אנחנו אומרים את הגמרא במסכת תענית.
אבל זה לא... כי הרב הציג בתור קשר מוסרי.
נכון, התפקוד של הקשר הוא מוסרי. כלומר, בעיני אשתי אני צריך למצוא חן כדי להיות בעלה, אם לא, אז היא תדרוש ממני גירושים. מה שאין כן, לגבי אמא שלי, היא לא יכולה לגרש אותי מלהיות בנה. לכן התפקוד של הקשר בזוגיות הוא תפקוד על נוסחה מוסרית, ואילו בין הורים לילדים זה טבעי.
ובכל זאת זה חטיבה עצמותית.
זה עצמו, זה חטיבה עצמותית. החטיבה עצמותית היא לא מצד הטבע. חטיבה עצמותית היא מצד הנשמה. אם תסתכל שם בפרק א' שם של אורות. זה לא הטבע עשה לנו את זה. כי אם לא, אם זה רק מצד הטבע, אז זה דבר חיצוני.
זה דבר חיצוני?
כן, טבע זה דבר חיצוני, אני יכול להתנתק מהטבע שלי. זאת אומרת, אני יכול למשל לומר, בסדר, אני אמנם גדלתי בסביבה מסוימת, אני לא מעוניין בה.
אני לא יכול להחליט שהבן שלי
מסכים אותה. אתה יכול להחליט שהקשר אלימך איננו רלוונטי עבורך. זה מה שעושה העמדה הקוסמופוליטית.
אבל אני אעשה שקר בעצמי.
זה יהיה סוג של שקר, אבל זה יכול להצליח. זאת אומרת, האדם, כיוון שהוא אדם, יש לו אוטונומיה בכל זאת. כן? גם אני לא קשור בחבל הטבור לאמא שלי. זאת אומרת, אמנם הייתי פעם קשור, אבל חתכו את החבל הזה. זאת אומרת, אני יכול לעמוד בכוחות עצמי. כלומר, למרות שאני, בזה, בשביל זה צריך להתכחש לקשר הטבעי, נקודת המוצא. אבל בתפקוד אני יכול להיות אחרת. לעומת זה, בדיוק זה ההפך בין איש לאישה, שאף על פי שהתפקוד באופן גלוי הוא תפקוד מוסרי, הקשר הוא נשמתי.
השלמה. גם פיזי.
יש לו ביטוי פיזי, אבל אני לא נולדתי קשור פיזית לאשתי. לא? הלאה. כן, מה? מי שלא שומר שנת שמיטה, גולה מן הארץ. זה מה שכתוב בתורה. כלומר, אתם רוצים להיות בארץ, תשמרו שמיטה. לא רוצים, נעשה לכם שמיטה ארוכה. זה מה שכתוב בתורה, לא? טוב. אז בואו נחזור עכשיו, כל זה היה כדי להבין את מה שהמהר"ל אומר בנושא של הבזכות, כן? אז אני חוזר פה, ולפיכך, כן? טוב, נתחיל עוד פעם מתחילת הפסקה כדי שלא תתבלבלו, ונראה כי פירוש במה ידע כי ירשנה, כלומר שתהיה הארץ לי לירושה לאחוזת עולם, ולא שהיה מסופק שמה יגלו ממנה. דאף אם יגלו ממנה הארץ ירושה להם, וקיים עליהן ירושה ראשונה ושנייה יש להם וירושה שלישית אין להם. רק היה ירא שמה יעבור זרעו חס ושלום מן העולם לגמרי, ואז תתבטל הירושה לגמרי. מזכיר קצת את הסכנה של השואה, ההשמדה כמעט טוטלית שהייתה ערב הקמת המדינה. ולפיכך השיב לו, בזכות הקורבנות, שהקורבנות הם הזכות של הקיום. צריך להבין מה הקשר בין קורבנות לבין זכות הקיום. וביאור עניין זה, כאשר תעמיק ותבין התשובה אשר השיב לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ישראל יש להם מעלה מיוחדת, כי ישראל מעלתם שהם נבדלים מן הפחיתות לגמרי, והחטא שמקבלים אין זה רק מקרה, ודבר שהוא מקרה בלבד אפשר הסתלקות. ולפיכך אין ראוי להעביר ישראל בשביל החטא, כיוון שבעצם הם טהורים, ואין החטא להם בעצם, והוא דבר מקרה. ואין דבר שהוא במקרה מבטל עצם ישראל. והדבר הזה יתבהר לך באריכות עוד, בספר הזה בסופו, פרק המחבט, ובספר הנצח בעזרת השם. אבל בני אדם שפחיתות להם בעצם כאשר הם מוסיפים פחיתות מן החטא, אין הפחיתות הזה מקרה, שקיבל העצם, שהרי פחיתות יש להם בעצם. ואין זה רק הוספה לפחיתות שיש להם בעצם כשגובר החטא מעבירה. בעצם כשגובר החטא מעבירה. ולפיכך אמר בשביל הכפרות, שיש כפרה לישראל על חטא עם. ודבר זה הוא לישראל בפרט, לא לשום אומה. ובשביל כך התקיימו, ואין העברה להם מן העולם כמו שיש לאומות. שאם היה החטא לישראל בעצם, לא היה כפרה להם על ידי קורבן. אך שבשביל שהחטא בישראל עניין מקרה כמו שהתבהר, לכך יש להם קורבנות. כלומר, זה תפיסה מאוד מעניינת של הקורבנות. רק שיש פה שאלה, שלום כבוד הרב, וכי קשר בין אישה לבעלה הוא קשר עצמותי? הקשר בין איש לאישה הוא עצמותי. הבעל זה עבודה זרה של הבעל. יום מקסים, אני לא פמיניסטית. הטענה פה על קשר בין אישה לבעלה, אלא מה שאני צריך להגיד, הקשר בין איש לאישה. המילה בעל היא זו שמפריע לשואלת. בסדר, מקבל. טוב, הרי כתוב מפורש בנביא, ביום ההוא תקריא לי אישי ולא תקריא לי עוד בעלי וכדומה. והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו את בשמה. באושע הנביא, כן? בכלל כדאי לקרוא את אושע, זה ספר מעניין. מה? כבר הגענו לקיום של מה? האם התקיימה הנבואה? איזו נבואה?
לא יקראו בעלים.
אם הגענו לנבואה הזאת שלא תקראי להיות בעלי, לפי הרב קוק זה התפקיד של החילונות. החילונות באה להסיר את שמות הבעלים. כן, ככה הוא מסביר באורות, עמוד נון, עמוד נון, אני חושב. כן? שה... כן, זה... לא זוכר בדיוק. בתחילת אורות התחייה, סוף הפרק הראשון. החילונות מתנגדת לרעיון של הסמכות. המנוע האידיאולוגי של התנועה הזאת זה פרידריך ניטשה. שבא לומר שאלוהים מת, אין יותר סמכות, אין יותר בעל. אז מה יש כן? אז אנחנו אומרים איש ואישה. אז איפה היינו? כן, הקורבנות. מה זה זאת אומרת בזכות הקורבנות התקיימו? אז המהר"ל נותן כאן פרשנות לקורבנות שהיא לא בדיוק הפרשנות שאנחנו רגילים לייחס לקורבנות. מדוע הקורבן מועיל? אומר המהר"ל, הקורבן מועיל כי החטא הוא לא באמת חטא. או יותר נכון, הוא לא נוגע בעצמיות שלנו. כי אם החטא היה עצמותי לנו, אז הקורבן לא היה מועיל. כי הרי כשאדם, אם אדם הוא פחות ביסודו, אם הוא חוטא, הוא מגלה בזה את עצמיותו, מה יועיל הקורבן? לכן הקורבן לא מועיל אצל הגויים, לחפר. אלא צריך בשביל זה תשובה אמיתית. מה שאין כן בישראל, הם קרובים כבר לעצמיות הטוב שבהם, ולכן הקורבן מועיל, מחפר. זה משהו. ובזמן שאין בית המקדש קיים, סדר הקורבנות עשרה מן החטא. והוא דבר נפלא, איך סדר הקורבנות עומד במקום הקורבן. כי אין קורבן זולת הקירוב והדיבוק בו יתברך. מה זה קורבן? להתקרב. לצאת מן החטא, לשוב אליו יתברך, וזהו לשון קורבן, התקרבות אל השם יתברך על ידי הקורבן. והנה, סדר הקורבנות שהוא דברי תורה, שמסדר בדברי תורה עניין הקורבנות, הוא הדיבוק בעצמו. כן דבר חיבור ודיבוק יותר כמו התורה, שהוא דיבוק וחיבור האדם אל בורו. ודווקא סדר הקורבנות, למה לא תגיד כל פרשה בתורה? אז תגיד, תלמד הלכות ציצית, תלמד הסיפור של העקדה, לא יודע מה. ודווקא סדר הקורבנות, ומה שהקורבן בעצמו הוא ההידבקות אל השם יתברך, והנה עומד סדר הקורבנות במקום הקורבן עצמו, כאשר תדע ותבין. ואם באנו לפרש דבר זה, היה ארוך מאוד כלל הדבר, כי תבוא השאלה והתשובה נכון בעניין זה. והוא דעת רבותינו זל במסכת מגילה בפרק בני העיר. כן, כלומר זה הפירוש של הגמרא במסכת מגילה. מה עם המדרש רבה שהוא הביא לפניכם? מדרש רבה שהביא שהוא שאל על ירושת הארץ, לא על קיום הזרע. את זה המהר"ל עוד לא יסביר. הוא יסביר בהמשך. אבל אנחנו מנועים מללמוד את זה כעת, מאחר והשיעור הגיע לסיום. שזה.